האמת היא שהדברים ככה התחילו להתבשל בלימוד של ליל שישי, כך במגדל. ושלום עליכם. ואני חושב שיותר מלימוד בפרשה זה עיון באבות, אבל לא באבות, בנו. ומתוך הבנו הזה באבות, אנחנו נגיע לזה לאט לאט. בעולם הפנימי, כידוע, כולם מזכירים תמיד ששלושת האבות הם חסד, גבורה ותפארת. אברהם, יצחק ויעקב. חוץ מזה ששלושת האבות הם חסד וגבורה ותפארת, אנחנו לא ניכנס בכלל למושגים האלה. אני מנסה היום לדבר במושגים אחרים לגמרי, ממש מהמקום הכי נפשי, הכי פשוט. הכי אישי. מעבר לזה יש עוד מושג גדול, אני רק מזכיר את שני המושגים האלה בתחילת הדברים, שנקרא ארבעת רגלי המרכבה. מי שהם המרכבה לשכינה הם אברהם, יצחק, יעקב ודוד. אברהם, יצחק, יעקב ודוד. המושגים האלה חוזרים כל הזמן בלי סוף. חסד, אברהם, אנחנו מכירים את הדברים האלה כבר בפסוקים עצמם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו, ודוד שהוא דוד והוא משיח בן דוד. אני אחזור לאבות, ואני חושב שמתוך עיון ממקום של הנפש, שבה כולנו יכולים להבין ביחד, ולהשתתף ביחד, אפשר לחזור לנושא הזה בהבנה אחרת, אולי הרבה יותר פשוטה ומעמיקה וקשורה לכולם. כי אנחנו יודעים שהאבות, חז"ל מלמדים אותנו את היסוד שנקרא מעשה אבות, סימן לבנים. והרמב"ן מסביר בכמה מקומות שהמושג מעשה אבות, זה מתחיל בלך לך, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, הרמב"ן קובע יסוד גדול, אתן לך כלל שהמושג מעשה אבות סימן לבנים הוא לא שמה שעשו האבות גם עושים הבנים, אלא שמעשה האבות הוא נתינת הכוח לבנים, הוא נתינת הכוח לבנים לעמוד בכל מה שהם יצטרכו לעמוד. מעשה אבות הוא הסימן, הוא הכוח לבנים. ויש את מה שאברהם נותן בנו, ואת מה שיצחק נותן בנו, ואת מה שיעקב נותן בנו. אנחנו פותחים כל תפילה באלוקינו ואלוקי אבותינו. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ויש שם שתי שאלות יסודיות. האחת, סדר הדברים הוא לא הגיוני. צריך להתחיל באבותינו, אחרי זה בנו. ככה אומרים במקומות אחרים בתפילה, על אבותינו ועלינו. על בנינו ועל דורותינו, ולא אלוקינו ואלוקי אבותינו. זוהי השאלה הידועה הראשונה. והשאלה השנייה היסודית היא, למה הפירוט? אלוקינו ואלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. בכל אב יש הפרדה ושם אלוקות של אותו האב. שם אלוקות של אותו האב. וכמובן היסוד הגדול הוא שכיוון שאנחנו עסוקים בתפילה, אז אנחנו מדברים על אלוקינו, זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא את אלוקותו מביא בי. איך אני, אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם עד שזה בך, אתה עושה אותו אלוה. האלוה שלך, במקום שאתה נמצא. והמקום הזה שאתה נמצא מקבל את הכוח מהאבות, וכמו שיש את המקום של אברהם ואת המקום של יצחק ואת המקום של יעקב, כך מכוח כל זה יש אותך. אז אלוקינו ואלוקי אבותינו. ההקדמה הזו שהיא הקדמה חשובה שצריך להאריך בה יותר, אני שם אותה בצד ומתחיל את הדברים בלי האבות ממקום אחר לגמרי. אני רוצה לגעת במילה בעברית. ואני מדלג ברשותכם על ההקדמה, שכאן אני חושב שכבר לא צריך אותה, אנחנו מזכירים אותה כל שבוע, שכמו שאתה בחרתנו מכל העמים, לא פחות מזה רוממתנו מכל הלשונות. לשון הקודש נקראת, כמו שהרמב"ן אומר, לשון הקודש, כי הלשון שהקודש ברוך הוא מדבר בה. היא לא רק לשון קדושה, היא לשון אינסופית. וכשם שהיא אינסופית בכך שלכל מילה יש את השורש האינסופי שלו, בשונה משפות של בני אדם, שעניינם הסכמה חברתית שקבעו שזה X וזה Y, כך גם בדברים נוספים, ספר יצירה מלמד אותנו שאנחנו יודעים גם לעשות חילופי אותיות. הדוגמה הידועה שלו זה עונג ונגע ועוד. המושגים שאני רוצה לעסוק בהם הם ארבעה שהם נמצאים במילה אחת. המילה היא תינוק. תינוק. תף, נון, וו, קוף. מילה בעברית, כולם מכירים אותה. בייבי באנגלית. תינוק. המילה תינוק בחילופי אותיותיה מאפשרת ארבע אפשרויות. ארבע אפשרויות. נו? תיקון, נכון. תינוק, ניתוק, נון תף וו קוף, קינות, קוף נון וו תף, ותיקון, תף קוף וו נון. היום שיעור בעברית. בסדר? לכן אמרתי הקדמה, זה שונה. היום שיעור בעברית, אבל זה לא בעברית, עוד מעט נבין. אמרתי לכם פעם, עברית נקראת עברית, זה מאוד מעניין. למה אנגלית נקראת אנגלית? נו, כי מדברים אותה באנגליה, נכון? וצרפתית, צרפתית, כי התחילה לפחות משם. אחרי זה כל מה שהאנגלים חושבים שזה שלהם, גם שם מדברים את זה, לכן זה רוב העולם. נכון? וצרפתית, צרפתית, וספרדית, ספרדית, וכך כל השפות. ולמה עברית נקראת עברית? כי מה? עבר לנהר זה לא שם של מקום. אז למה העברית נקראת עברית? היה צריך לקרוא לה באיזשהו שם של מקום שמדברים בו. אם האנגלית היא אנגלית, נכון? אז למה העברית נקראת עברית? זה מעניין מאוד. זה פלא פלאות. העברית נקראת עברית כי היא לא באה משום מקום. היא באה מעבר. היא המעבר. היא לא השפה שבה מדברים שנוצרה כאן, אלא היא המעבר של כל מה שאנחנו מכירים. כמו שארץ העבריים נראית ארץ כמו כל ארץ, אבל היא המעבר. וכמו שאיש עברי נראה כמו כל איש אחר, אבל כשצועקת אשת פוטיפר במצרים, הביא לנו איש עברי, היא מתכוונת, הוא לא נמצא בגבולות האלה של מצרים. הוא עברי, ג'יד. את הג'יד הזה צריך לטפל בו, כי הוא מייצג מעבר. הוא מייצג את האינסוף, את המעבר. נחזור למילה שלנו של היום. מה פירוש המילה תינוק? אני טוען שאלה ארבעה שלבים שזה כל החיים כולם, לעניות דעתי, זה היסודות שהאבות מעבירים לנו. זה המהלך כולו עד לתיקון. בוא נלך לאט לאט. מה זה תינוק? מה זה תינוק? ממה באה המילה תינוק? נו, מה שורש המילה תינוק? לינוק. יונק. יונק שדי אמו. יונק, יפה מאוד, מילה יפה מאוד בעברית. באנגלית זה לא אותה מילה, נכון? בייבי זה סתם בייבי. זה היה יכול להיות צ'ר, אבל זה היה בייבי. אז תינוק, יותר בייבי, יותר יפה. אבל, אגב, הרבה פעמים הרבה יותר נוח בשפות אחרות, כי בייבי יותר קל להגיד מתינוק. כמו במבה, כמו בבא, כמו הרבה מושגים. תינוק זה בעצם מי שיונק, נכון? זה כמעט מילה בציווי. תינוק נודניק. זוכרים? תינוק. למה אתה לא יונק? תעשה כבר משהו. כשאימא מבקשת מהילד שלה תינוק, זה לא רק בקשה מנומסת, תאכל יפה. כי הרבה יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק. תינוק זה בעצם כל העולם שמתאר את הטהרה בעולם. אני רוצה להסביר את זה לאט. מה עושה התינוק כשהוא יונק? הוא אוכל, נכון? מצוין. מה הוא עושה ביניקה? זה דבר פלאי. לאמא יש חלב רק מפני שיש פה מה? מפני שיש תינוק. כל עוד אין תינוק, אין לאמא חלב. החלב מופיע כי יש בעולם תינוק שצריך לינוק אותו. המדע של היום יודע לספר לנו דברים מופלאים. יש כאן ודאי מי שיודעים יותר טוב ממני את זה. עד כמה חלב האם מתאים, נכון? עד כמה חלב האם מתאים בדיוק? מדברים היום על הימים של התינוק. לימים שבהם הוא נולד. לצרכים שלו. חלב האם הוא כל האוכל שהוא זקוק לו. הוא לא זקוק לשום דבר אחר. נכון? הוא לא צריך שום דבר נוסף. כדי לינוק, התינוק צריך לרצות לינוק. וכשהוא רוצה לינוק, מתייצר כל הזמן מחדש, מה? חלב. כמה? כמה שצריך. מבחינתו כרגע עד אין סוף. לטלפונים כאלה התכוונו, אם אפשר לסגור אותם, כי זה מוציא אותנו לגמרי. כדי שהתינוק הזה ינק, הוא צריך שיתייצר חלב, והוא בעצם זה שמייצר אותו. אבל עכשיו נעמיק עוד קצת. החלב הזה שהתינוק יונק, במקורו הוא לא חלב. מה הוא במקורו?
דם.
עד כדי כך שההלכה דנה בשאלה איך מותר בכלל לשתות חלב. לא לתינוק. לכולנו. הרי זה דם. ואם זה דם, אז הוא טמא. ואם דם טמא, איך אפשר לשתות משהו או לאכול משהו שבא מטמא? מה אומרת שיש גזירת הכתוב מיוחדת? מי ייתן טהור מטמא? ומשם לומדים שחלב ודבש מותרים באכילה. לא סתם מותרים, אלא ארץ זבת חלב ודבש. ייחודה של הארץ שהיא יודעת להפך מה? טמא לטהור. הדבש שם הוא דבורים, אבל דבש, מה לא ניכנס עכשיו? אנחנו עוסקים בחלב. היפוכו של הטמא לטהור הוא גם ייחודה של תורה. דברי תורה נקראים דבש וחלב תחת לשונך. כמו אם נעשה עוד העמקה, נגלה את הדבר הבא. התינוק הזה נולד לפני שעה. הוא לא למד בשום קורס את המרכיבים הכימיים של חלב האם. הוא גם לא למד בשום מקום איך יונקים. הוא יונק, ביניקה הזו הוא מייצר כל הזמן, נכון? הוא מייצר כל הזמן חלב מחודש, אבל בעצם ביניקה הזו אתם יודעים מה הוא עושה בפעולה שלו? הוא הופך טמא לטהור. כלומר, היניקה הזו היא בעצם הפעולה היחידה שהתינוק צריך בשביל לחיות. ובעצם בכל פעולה שהתינוק עושה, תשמעו מה זה תינוק, בכל פעולה שעושה תינוק, בכל פעולה כזו, הוא מהפך עוד תמה לטהור. אין לו פעולות אחרות. נכון? כל עניינו זה לא אמא עושה את זה. אמא לא יכולה להפך תמה לטהור לבד. יש לה חלב, אבל היא לא יכולה לעשות את זה. הוא בתינוקיותו, בתהרתו האינסופית, כל הזמן מחדש, מייצר התחדשות שאין לה גבול, והוא מהפך תמה לטהור. מכאן ועד גיל 100, בעזרת השם, מאז שהוא ייגמל, הוא לא יעשה עוד את זה יותר בשום מאכל. זהו. את הפעולה הזו הוא עושה כתינוק. ואני מדגיש, הוא עושה את זה כל זמן יניקתו, כל אימת שהוא יונק הוא עושה את זה, והוא לא יעשה את זה לעולם חוץ מבזמן יניקתו. נכון? עד כאן נקודה מאוד חשובה. אגב, שימו לב כמה נפלא. לא בייבי ולא פוצ'י ולא מוצ'י, תינוק. תמלא את תפקידך בעולם. תמלא את השליחות שלך. מה את השליחות שלי? עכשיו נולדתי. תמלא את השליחות שלך. תתחיל. תינוק. פעם הזכרנו, ואני לא גונב על זה זמן מדי, רק במילה אחת. פעם הזכרנו, אולי אפילו יותר מפעם, את המושג דוד ורעיה. דיברנו על זה. המילה דוד, כתיאור לקדוש ברוך הוא, מופיעה בשיר השירים. אפשר להיכנס כאן. בואו, צדיקים. המילה דוד, כתיאור לקדוש ברוך הוא, מופיעה בשיר השירים. ורק בשיר השירים. זה מעניין מאוד. המושג דוד מופיע גם בנביאים. אני אגיד מה מופיע רק בשיר השירים. המילה דוד, כתיאור לקדוש ברוך הוא, מופיעה בשיר השירים. ההפך מדוד, המקביל לדוד, הוא לא אחיין. מהו המקביל לדוד בשיר השירים? הרעיה. אני רק אומר במשפט דבר שצריך לדבר עליו בלי סוף, אבל הזכרנו אותו, אני רוצה פשוט שזה יהיה בתוך המושג של התינוק, כי זה מאוד מאוד חשוב. ממתי רעיה זה המקביל לדוד? יש לי דוד ואני אחיין שלו. ממתי רעיה המקביל? והשאלה הזו הרי יש לה משמעות גם מבחינה אחרת לגמרי. מה זה רעיה? מה פירוש רעיה בעברית? נו, תעזרו לי, מה פירוש רעיה בעברית? אישה, חברה. ריאה, כלומר הנקבה של ריאה, יפה מאוד, הנקבה של ריאה, נכון? הנקבה של ריאה, הזכר הוא ריאה והנקבה זה ריאה, יפה מאוד. אתם מכירים עוד נקבה שהופכת מזכר לנקבה ומוסיפים לה יוד? אני אסביר, ילד, ילדה, גדול, גדולה, נכון? איש, אישה. שבת ארגון השבת, נכון? נכון? אז חבריה, בית, זה דבר אחר, יש חבריה. יש חבריה, אבל זה לא זכר, זה לא כזה, כבר משהו אחר. חבריה, תעזבו. אין מילה כזו חוץ מהמילה הזאת, זו מילה מרתקת, תבדקו. לא מצאתי. ראה, ראיה. זאת אומרת שראיה היא לא הנקבה של ראה רגילה, נכון? היא לא הנקבה, זה לא מילת נקבה רגילה, בכלל. זה אגב, זה נכון. אם אני רואה הרבה חברים מדברים, אני אומר שזה מפגש ראים. נכון? אם אני רואה סתם הרבה חברות מדברות, אני אומר, זה מפגש ראיות? מה פתאום? מה פתאום? הראיה זה לא הנקבה של ראיה. אז זה נכון שזה שם נקבה של ראיה. ראיה זה כשיש איש. והיא אשתו. וראיה זה הנקבה היחידה שקיבלה תוספת יוד, והמקום היחיד שמופיעה המילה ראיה, בלי סוף פעמים, זה רק בשיר השירים בהקשר של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. זה לא דרשה, זה פשט. ראיה זה ראיה. ראיה זה ראיה. אתם יודעים מה שורש המילה ראות? ראות, ראות זה חברות. אבל פירוש המילה ראות, בארמית, בעברית, פירוש המילה ראות הוא ראווה דרעבים, ראווה. דיברה כראותי, רצונו. ראות זה רצון. אתם יודעים מה עושה הראיה? יהיה ראווה כדמך. אתם יודעים מה עושה הראיה? הראיה עושה את הרצון. אישה כשרה עושה רצון. היא לא רק ממלאת את רצונו, אלא היא עושה את רצונו. דוד, תחזיקו טוב, זה פלא פלאות. דוד מופיע בתנך לפעמים עם וו, ויותר פעמים ללא וו. אתם יודעים מה זה דוד ללא וו? דד. דוד זה דד. דדים. זה גוואלד. דדיה ירבוך בכל עת. הוא הדוד. והוא רוצה להעניק. הוא רוצה לתת לנו אוכל טוב. ואם נינק ממנו, לא צריך מטרנה. לא צריך תחליפים. תציעו לתינוק קפה שחור טוב. תציעו לו עוגה אלפה חורס. תציעו לו. הוא יעשה פפפ. הוא רוצה קודש ברוך הוא. הוא רוצה להיות תינוק. יא תינוק, תינוק. אתה לא מבין? תינוק. בעצם הדוד, הדד, רוצה להניק. אבל כדי שהוא יניק, אנחנו צריכים לעשות את רצונו. זה גבלת. וכשאנחנו עושים את רצונו, אנחנו עושים אותו רוצה, כי הוא רוצה להניק יותר ממה שאנחנו רוצים לנוק. ואז הוא רוצה. אנחנו עושים אותו רוצה. ראיה. רעייתי בין הבנות. כל הבנות מקבלות אוכל. הבנות זה האומות. לפלישתים נותן השר של פלישתים את האוכל. למצרים נותן שר של מצרים. ולרעייתי אני רוצה להניק. לכן היא רעייתי בין הבנות. כולם מקבלים אוכל. מהקליפות. אוכל טוב. משמני הארץ יהיה מושביך. טעים. רשי אומר, איטליה של יוון, חבל על הזמן. אבל אני רוצה שאתה תינק ממני. וייתן לך האלוקים. דרך אגב, זה לא תמיד יותר קל. כי אם אמא עייפה, אתה תקבל חלב עייף. ואם אמא עייפה מותק, כנראה שאתה עייפת אותה. כלומר, וייתן לך האלוהים, אומר רשי, במידת הדין, ראוי תהיה, ייתן לך. לא ראוי. אבל עשיו אין לו בעיות, הוא מקבל דרך הקליפה. משמני הארץ יהיה מושביך, סודר, קבוע. גם הנחש בגן עדן, יש לו אוכל קבוע. No problems. עד כאן תינוק. חיים מצוינים. הכי כיף שיש. נו, אבל יש שלב שבו צריך, עכשיו הכל מתחיל. יש שלב שבו צריך מה? לנתק את התינוק. זה שלב לא קל. הוא לא יכול להישאר תינוק כל חייו. יש שלב שחייבים לנתק אותו. שלב כואב. מן הסתם, התינוק שואל, למה? למה, מה רע? כדי שאני אתחיל לשתות קפה? למה? מה רע? בחיבור הכי טהור, הכי מוחלט, אני הופך דם לחלב. אני מביא את אמא לעולם, אני מביא אלוקות לעולם. אני מגלה שכינה, שכינה נקראת אמא. מה רע? זאת שאלה מאוד גדולה. אבל כדי לגלות בעולם את השלבים הבאים שעוד רגע ניכנס אליהם, חייבים לעבור את שלב ההנתקה. הניתוק הזה הוא ניתוק כואב מאוד, הוא גירוש. הוא ממש גירוש. זה שלב שבו התינוק רוצה, אבל הוא לא ממש רוצה. הוא כאילו. היום פחות מכירים את זה, כי אנחנו קצת גומלים מוקדם יותר ממה שהיה פעם. אבל להבדיל, מי ששמע פעם עגלים פועים כשמנתקים אותם מהאימהות שלהם. קיבוצניקים זוכרים את זה? זוכר שמעון את הקולות האלה? זה מזעזע. זה מחריד. מי ששמע את הבכייה של העגלים כשהם מתנתקים, מבין על מה אנחנו מדברים. זה זעקה. אבל עוד מעט נגיע לזעקה. הזעקה היא התוצאה. המציאות היא ניתוק. הניתוק הזה הוא חיוני כדי לגדול, כדי להיות ישות עצמית. בסדר? אתה לא יכול להמשיך להיות סמוך כל הזמן כתינוק על שדי אמו. אתה חייב להיות ישות עצמית. לניתוק הזה יש המון סיכונים. כשהניתוק תופס תאוצה, אתה יכול לאט לאט בכלל לשכוח את הטעם של החלב. אתה גם לאט לאט פחות ופחות צריך את זה. אתה בכלל יכול בשלב מסוים לא להבין בשביל מה צריך את זה. אתה עובר לתחליפים טובים יותר, טובים פחות. יש סיכון גדול בניתוק, אבל בלי הניתוק אי אפשר לזוז בעולם. תרצו? זאת הזעקה של הנשמה כשהיא יורדת מתחת לכיסא הכבוד. היא ינקה אלוקות, היא הייתה מחוברת רק לאור אינסוף, רק לאלוקות, ואז הנשמה צועקת וי וי, יש ניגון חסידי ידוע, כשהנשמה צועקת וי וי, מכיר פתאום? כשהנשמה צועקת וי וי, החליטו לנתק אותה. והניתוק הזה הוא לא לצורך התינוק. לתינוק היה מאוד כיף, לנשמה היה מאוד טוב. אבל הנשמה הזו עכשיו הולכת לרדת לאיזשהו גוף, כמו שהתינוק הזה הולך עכשיו לצאת לאיזשהו מקום בעולם, ושם הוא צריך לפעול בכוחות עצמו. עוד נדבר על הניתוק הזה. ואז יש שתי אפשרויות. יכול שהאדם יתנתק, ישכח, ולא תהיה לו שום חתירה מחדש לתינוקות. ויכול, וזה מה שקורה כששומעים את התינוק בלילה אחרי שמתחילים לגמול אותו. מתחילה פחות או יותר השיחה הבאה בין אמא לאבא. אתם זוכרים את התפקיד של אבא שם? זה זה שכל הזמן אומר שהוא יעזור אבל הוא נרדם. מי ששכח, הוא זוכר בבוקר. כלומר, מי ששכח, שיזכור מה שהיה בבוקר כשאמרו ש... ושם מתחילה השיחה, ואמא נורא מרחמת ואומרת ניקח אותו שוב, ואבא עם השכל הקר והקשיחות אומר אבל צריך לגמול אותו. מכירים את זה? והוא בוכה. וואי, איך שהוא בוכה. הבחיות האלה הן קינות. הוא מקונן. הקינות הן בעצם התיאור של המרחק בין המקור לבין המקום שאני נמצא. כמה זמן אדם יקונן? כל עוד הוא בריא. כל עוד הוא שייך לעצמיותו, הוא זוכר לקונן. יכול להיות שבשלב מסוים הוא לא מקונן, זה מעיד על מצב קשה. כל עוד הוא חש את הנתק, וככל שהוא חש את עוצמת הנתק חזק יותר, אז הקינות הופכות להיות קשות יותר. חסידים ואנשי מעשה מקוננים בכל לילה בחצות. התינוקים, אנחנו הולכים לעבור את זה הרבה יותר לאט, אנחנו נדבר על זה. חסידים ואנשי מעשה מקוננים בכל לילה בחצות. אבל בתשעה באב, הם מקוננים הרבה יותר. מגילת איכה נקראת בלשון חז"ל ובלשון ירמיהו עצמו מגילת קינות. אתם יודעים מה התוכן של מגילת איכה? לא להתבלבל. שני דברים. האחד הוא עוצמת המרחק בין המקור איכה הייתה לזונה. קריה נאמנה. ישעיהו דווקא, אבל זה לא חשוב עכשיו. מלאתי משפט, אתה מרצחים. באיכה זה הכי חזק. איכה. היקה. אבל בקינות יש עוד מגמה שהיא המגמה המרכזית של ספר איכה, של קינות. יודעים מה היא המגמה של קינות? מה התכלס? מה בסוף? בסוף מה? בסוף מתבחיינים? בסוף מקוננים? מה בסוף? מה בסוף? בסוף השיבנו השם. בסוף השיבנו השם אליך ונשובה. זה לא רק הפסוק האחרון, זה כל השיחה. דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים, אתם זוכרים שם את הפסוקים האלה? גדר דרכי בגזית, נתיבותיי איבה, הסביעני מרורים, הרווני לענה. ואז, אנחנו פשענו ומרינו. אתה לא סלחת. נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד השם. כל מגילת איכה היא דיון, שמי שיודע לשמוע את המוזיקה האמיתית בלילה בין אמא לבין התינוק, שומע אותו חזק כל המגילה. את תחזרי, אתה תחזור, אתה, את, אתה, את, אתה, את. שובו אליי, אתה תשוב. השיבנו, שובה, השיבנו. אבל אני לא יכול להתעורר לבד, אני לא יודע איך. אבל אני לא יכול להעניק אותך, אתה בכלל לא רוצה לנהוק. אתה סתם משחק. אתם זוכרים את השלבים שסתם משחקים? ואז זה סתם אוויר? ואז באת לבזל לי בו את הזמן, אני עייף. השיחה הזאת היא הקינות. ככל שעוצמת הקינות גדולה יותר, אתם יודעים לאן מגיעים בתשעה באב? מגיעים לרגע שבו, פעם יחידה בשנה, קשה אפילו להגיד את ההלכה הזו, מגיעים לרגע שבו לא אומרים בתפילה תתקבל צלותון. אתם זוכרים את הרגע הזה בתפילה? לא אומרים תתקבל, כי סתם תפילתי, לא רוצה לשמוע אותך. עוצמת הנתק היא כזאת, שתכונן ואני לא רוצה לשמוע אותך. אתם יודעים מה קורה אז ברגע הוא? איך אומר המדרש המדהים ההוא שם? יש מדרש, אגב, מדרש עם תינוק. יש מדרש שמספר על אותו יהודי שחרש עם הפרה והמחרשה. זוכרים את המדרש המדהים הזה באיכה רבה? היהודי חורש עם הפרה והמחרשה ועובר שם הערבי ואומר לו יהודי, יהודי, התר פרתך, התר מחרשתך, שבית מקדשכם חרב. היהודי מתיר את הפרה ואת המחרישה, ותוך כדי אומר לו הערבי, יהודי, יהודי, אסור פרתך, אסור מחרשתך, שמשיח בן דוד, התינוק נולד. הוא שואל אותו, איפה הוא? אז הוא אומר לו, בערביה, בבית לחם. אתה תחפש אותו. המדרש מספר איך היהודי מוכר את כל נכסיו ומוכר את הפרות שלו ומוכר את כל מה שיש והופך להיות לרוכל והולך למכור חיתולים. כמה היו חיתולים למי שזוכר, זה פרה-היסטוריה, זה עוד הרבה לפני שהומצאה השמש. היו חיתולים, זה המיבד, זה היה חיתולים, לא משנה, זה סיפור לא קשור. היו חיתולים, והוא הולך למכור חיתולים, הולך למכור בדים. וכשהוא מסתובב למכור חיתולים, הוא הולך לבית לחם, והוא רואה שם אמא אחת, סיפור שלם, עם תינוק שהיא לא רוצה לראות, כי ביום שהוא נולד, חרב בית המקדש, היא מגרשת אותו, היא לא רוצה לראות אותו. והוא אומר לה, קחי, סיפור מופלא, וכל הסיפור הוא איך בעצם, כשמגיעים לשיא עוצמת הקינות, רק אז, נוצרת המציאות שאתם יודעים איך קוראים לה? התיקון. אתם יודעים מהו תיקון של העולם? המשיח נקרא תינוק. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו. התיקון, בוא נחזור רגע לעולם האישי, שואל הרמב״ם בהלכות תשובה, שאלה מדהימה. מה פירוש בכלל לעשות תשובה? אדם חטא, בסדר? ונגזרה עליו גזירה. אז איך תשובה יכולה להעביר את רוע הגזירה? הגזירה נגזרה או לא נגזרה? נגזרה. היא נגזרה על אדם פלוני? נגזרה. על פלוני נגזרה גזירה. עכשיו פלוני עשה תשובה, אבל הגזירה נגזרה. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, נכון, הגזרה נגזרה על פלוני. אבל כשפלוני עשה תשובה שלימה, הוא בריאה חדשה. אתם יודעים מה זה בריאה חדשה? תינוק. וכשהוא תינוק, מופיע בעולם התיקון. התיקון הוא בעצם, זה גבלת, התיקון הוא בעצם לחזור להיות תינוק אחרי הניתוק מהיניקה, אחרי הקינות הארוכות מאוד מאוד מאוד, אחרי כל התיקון, ואז מגיע התיקון, ובתיקון אתה הופך להיות תינוק. תגידו, אז בשביל מה כל הסיבוב? כי בתיקון, זה לא שאתה יונק מאימא בנעמא דכיסופא. זה לא שאתה תינוק שיונק משדי אמו כי אין לך שום כוח אחר. כי באופן טבעי אתה תינוק. אלא אתה יצאת לעולם, אתה התנתקת, אתה ניתקת, אתה נותקת, ולאט לאט אתה מגלך, כל העולם כולו בעצם הוא תינוק ויונק רק מאין עוד מלבדו. אתם יודעים מה זה תיקון? תיקון זה לגלות איך כל מה שעברתי, כל הניתוקים, כל המכות, כל הקפות, איך הכל, 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 הכל בעצם בא כדי לגלות שלא רק התינוק הטהור, זה שכל הזמן לטפו אותו, יכול להיות תינוק, אלא העולם כולו יכול להיות תינוק. אתם יודעים מי הדמות הגדולה שמתאר תמיד רבי נחמן בכל הסיפורים שלו? הזקן התינוק. הוא הקבצן הכי מכובד בקבצנים של המעשה הידוע בשבעה קבצנים. הדמות של רבנו היא זקן מאוד מאוד ויניק לגמרי. זה הביטוי. אתם יודעים מה זה יניק לגמרי? אגב, המילה יניק וינוקה לתינוק היא כל כך יפה, כי היא מזכירה לנו ששכחנו שתינוק זה לא בייבי אלא פשוט יניק. היא רק מזכירה לנו פשוט מה פירוש המילה. יניק, ינוקה. זוהר הקדוש כל הזמן יש את דברי הינוקה. אמר לי ינוקה ואמרו לי להוא ינוקה וינוקה אמר והינוקה, הכל זה הינוקה. אתם יודעים מה זה זקן מאוד מאוד ויניק לגמרי? זה שככל שהוא זקן מאוד מאוד, כך הוא יודע, כי הוא מכיר כבר את כל העולם, שבאמת הדבר היחיד שיש זה אין עוד מלבדו. עכשיו הוא יונק לא כי הוא לא מכיר שום דבר אחר. עכשיו הוא יניק כי הוא מכיר הכל, ואומר שהכל הולך אל היניקה. ולוקח את הכל, את הכל, את הכל לשם. זה משיח. ולכן הוא צריך להיות אחרי כל האיסורים שיש בעולם. לכן הוא צריך להופיע במקומות הכי נמוכים. לכן דוד המלך הוא זה שיבוא וילמד אותנו את הדבר הכי קשה בעולם. חטאתי. הוא ילמד אותנו תיקון. כי הוא יביא לעולם את היניק, את הינוקה, את התינוק החדש. האמת היא שלא צריך כלום חוץ מזה, זה גוואלד. זה מילה בעברית סך הכל. זה מילה אחת, פשוטה. אבל מי שיסתכל הרי ישאל את עצמו את השאלה הבאה, נו זה פילי פלאות, יפה מאוד, נו אבל איך עושים את זה? האבות ודוד הם ארבעת השלבים. הם ארבעת השלבים. וכמו שאמרתי בהתחלה, במקום לדבר במושגים קשים, בוא נדבר במושגים פשוטים. חסד, גבורה, לא מבין כלום. לא יודע, זה מילים קשות, מהסידור. בוא נדבר במילים פשוטות. אברהם הוא התינוק של העולם. אברהם לא למד מאף אחד. הוא התחיל לנוק. ולא היה מי שיודיעו. ולא היה מי שילמדו. והוא התחיל, כיוון שנגמל איתן זה התחיל משוטט, והוא התחיל לנוק. ולנוק. ונעשו לו שני כליותיו כשני קדים. נדמה לי שיש גרסה גם כשני דדים. זה לא יאמן. אבל חכו. איך כתוב אצל שרה? ששרה, כשהיא הניקה, אז כתוב מי מילל לאברהם, הניקה בנים שרה. אז הגמרא אומרת שבאותו היום באו כל גדולי העולם והביאו גם את הנשים שלהם ושרה הניקה את כולם. כך כתוב בגמרא בבבא מציעא. אבל במדרש רבה על המקום הגרסה היא אחרת. אמר לה אברהם, שרה, הגיע הזמן שתגלי דדך לעולם. הגיע הזמן שתגלי שיש, שהקודש ברוך הוא התחיל לעשות ניסים לעולמו. וגילתה שני דדיה והיו כמעיינות והעניקו את כל העולם כולו. זה פלא פלאות. מדרש אחר. אחות לנו קטנה שיר השירים, נו? ושדיים אין לה. מדרש רבה בלך לך מדבר באברהם אבינו. שלא היה מי שיניקהו והלך הוא ואיחה כמו לאחות את העולם כולו וינק וממנו העניק העולם כולו. זה פלא פלאות. לא צריך מדרשים. אברהם הוא התינוק. וכדי לתרגם את זה למילים פשוטות, כי זה מאוד מאוד חשוב. בלי זה לא נבין כלום. לא כולם זוכרים. ומי שזוכרים בטח מכחישים שהם זוכרים. אבל אולי כאלה שזוכרים איך הילדים שלהם. בקיצור, תינוק יכול לנוק רק אם הוא מתכוון ברצינות. יש שלב שבו תינוק בא לבלבל בשכל. בלי לפגוע באף תינוק. הוא סתם משועמם ורוצה לשגע אותנו. הוא לא ישתה חלב, מכילה על העברית, במקרה הטוב צריך חצי שעה ללכת איתו בשביל גרפס. הוא מבלבל את המוח. לינוק זה לינוק. לינוק זה כמו הנשמה. לינוק זה לגמרי. לינוק זה שאתה דבוק עד הסוף. אתה רוצה גם וגם, לך לחברות ביטוח. אתה רוצה לקבל חלב אמיתי ולהפוך את המלט טהור, אל תדאג לרחבות אופקים, היא תגיע. תינוק. אם אתה רוצה לבלבל את השכל, תינוק אתה לא. אתה חייב גם מטרנה כתוספת. האמת היא שפשוט בשביל הנעימות אנחנו אומרים מטרנה כתוספת. אתה מקבל חלב כתוספת, אתה כבר מזמן במטרנה. רק לא נעים לך להגיד, אז אתה אומר שלא, בטח. אתה כל יום יונק מהקודש ברוך הוא, גם קצת מטרנה. רחבות אופקים, לא. להכיר את העולם, לא, מה זה יפה. תינוק יונק. 100% יונק. 99% זה לא תינוק. אבל מה עם רחבות אופקים? הוא משוכנע שיש שם הכל, גם קפה שחור, גם אלפה חורס, הכל יש שם. ומה אם בכל זאת אתה צריך קצת להכיר עולם ליבה, אתה צריך עוד להכיר את ה... תבלבלו למישהו אחר במוח. הוא רוצה את החלב של אמא, והוא מטהר את כל התומעות בעולם. רק הוא. הוא לא מוציא אוויר. הוא יונק אינסוף. אתם מבינים את זה? זו נקודת התינוקות. היא שווה לילה בפני עצמו לדבר. ימים. זו נקודת התינוקות. אתם מבינים כמה קשה לחזור לתינוקות? כי כשאתה מתנתק, אתה באמת מתפעל גם מזה וגם מזה וגם מזה. עכשיו מאוד קשה לחזור להיות תינוק. זה ממש לא פשוט. זה ממש ממש לא פשוט. תינוק זה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, תינוק זה תינוקות. תינוק זה להיות זקן מאוד מאוד, זקן זה לא בין 99 ו3/4, זה זקנה חוכמה, מאוד מאוד, זקן מאוד מאוד, הוא מכיר את כל העולם, ויניק לגמרי. אתם יודעים מה זה להיות תינוק? זה עבודה של כל החיים להיות תינוק. זה אברהם אבינו. זקן מאוד מאוד ויניק לגמרי. חסד. הקדוש ברוך הוא נותן לי הכל, אני לא צריך כלום. אתם יודעים איך קוראים לזה בתפילה? יש קדשנו במצוותיך. נכון? קדשנו במצוותיך. זה טוב, נכון? קדשנו במצוותיך זה יפה, נכון? זה של דתיים, נכון? קדשנו במצוותיך, נכון? בטח? קידוש, קדשנו, מצוותיך, זה טוב. ויש ותן חלקנו בתורתך זה גם, נכון? זה של דתיים, נכון? תן חלקנו בתורתך, זה בסדר, נכון? נכון? שמח נפשנו, בטח, שמחה, זה חשוב. נפשנו, ישועתך, ישועה, גאולה, זה טוב, נכון? מה זה סבאנו מטובך? מה זה פה? גסטרונומיה? מה זה סבאנו מטובך? תעשה דיאטה. איך סבאנו מטובך נכנס באמצע? אתם יודעים מה זה סבאנו מטובך? דיברנו פעם. אתם יודעים מה זה סבאנו מטובך? אכלת פעם, טוב, הרבה. וכשהציעו לך עוד מנה, אתה אמרת, אתם מכירים את המשפט, הייתי רוצה, רק אני לא יכול. האמת, אני ממש הייתי רוצה. לא יכול להכניס פה, לא יכול, גם לא יכול, אין אפשרות, אין, לא, אין אפשרות. מכירים? אתם יודעים מה זה סבאנו מטובך? תתה, סבאנו מטובך, שאני לא ארצה שום דבר חוץ ממך. הייתי רוצה, אבל לא יכול להיכנס פירור. יש פה הכל. יש הכל. זה חלב אם. הכל, לא. יש הכל. זקן מאוד מאוד. ויניק לגמרי. תינוקות זקנים, תינוק מגודל מה שנקרא. תינוקות זקנים. מי שמכיר זקנים, תינוקות, זה ככה מעין משיח. זקן תינוק. זה אברהם. זה אברהם והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. זה אברהם, זה התינוק שרוצה להניק את כל העולם. גלידה דייך שרה. והעניקי את העולם כולו. אתם יודעים מה עושה יצחק? אני עכשיו מקצר מאוד בגלל הזמן. אתם יודעים מה קורה ליצחק אבינו? כל עולמו של יצחק זה פלא פלאות. כל עולמו של יצחק, עכשיו צריך שעה שלמה ליצחק. כל עולמו של יצחק בדקה אחת זה ניתוקים. כל עולמו זה ניתוק. הוא רק נגמל, כלומר מתנתק מאמא, ומגרשים ממנו את ישמעאל. ואת הגר. הוא הולך לגרר ומגרשים אותו. הוא הולך לבאר הראשונה ומגרשים אותו, לבאר השנייה ומגרשים אותו, לבאר השישית, הוא מגורש כל הזמן. בסוף פרשת תולדות, לא נעים להגיד, הוא מגרש את יעקב. הוא אומר לו, לך. כל עולמו של יצחק הוא בעצם הצד ההפוך לגמרי מהתינוק. העולם מכוסה אפר. והוא יגלה איך כל העולם כולו בפנים זה מים חיים. אתם תפסתם את יצחק? כי יצחק הוא הפוך לגמרי. אתם יודעים מה הוא יצחק? נעקד.
ניתוק סבל.
ניתוק זה כל דרך הגדילה. אין אפשרות בלי ניתוק. ניתוק זה דינים. ניתוק זה גבורה. ניתוק זה צמצום. אין טוב ורע. ניתוק זה שהאור במקום שיופיע בשפע מכוסה. תחפור, תגלה. זה לא יאמן, זה גבלת. אין אור. אתם באמת חושבים שיצחק הפסיד כשהוא עבר מבאר לבאר? הרי היום בישראל היו זורקים אותו. צלש בטח לא היה מקבל, היה מקבל אות התבוסתן. צלש לתבוסתן נאמבר 1. זורקים אותו מהבאר הזאת, הולך לבאר הבא, זורקים אותו מהבאר הבא, הולך לבאר הבא, זורקים אותו מהבאר הבא, הולך לבאר הבא. תגיד, ככה מתנהגים? לפחות לא בכל רם. אתם לא מבינים שהוא המנצח הגדול של העולם? מה הוא בא לגלות? שמים חיים יש בכל מקום, כי הקדוש ברוך הוא זה אין עוד מלבדו בכל מקום. ככל שתגרש אותי מיותר בארות, אני מנצח יותר גדול, טיפש. כמה שאני אהיה יותר מגורש, כך אני אגלה לך שיש רק אין עוד מלבדו. אתה לא מבין בכלל את הרעיון, אתה מנסה לגרש אותי, ולא מבין שבסוף, לא כמו אצל אברהם, שכל הנחמדים באו לאכול לתחת האשל, אלא אבי מלך ופיחול עצמם יבואו להגיד ראו ראינו כי היה השם עמך. המגרשים יבואו. זה ההבדל אגב נפל לי בין חסד לגבורה. מחסד אני יכול להביא הרבה דברים, אבל מגבורה אני יכול להביא את ההפך ממני. את ישמעאל ואת הגר, שאברהם נאלץ עם כל החסד שלו לגרש בציוויה של שרה ובציוויו של הקדוש ברוך הוא. כי הוא לא יכול להתמודד איתם, יצחק מחזיר. והופך אותם לישמעאל של התשובה ולכתורה. יצחק הוא כולו גירושים. נולדים בני כתורה, מה המשפט האחרון בחייו של אברהם? נו, וישלחם מעל יצחק. כל הזמן הוא מנתק ומתנתק. הוא גורם הנתק בעולם. מה אתם חושבים שזה לחינם? את כל הילדים בגן, כולם זוכים את הציור של אברהם, נכון? רך, זקן, לבן, יפה, עיניים כחולות, נכון אברהם? זוכים אותו ממש, זוכים אותו, כולנו הכרנו אותו, לא? באוהל, בפתח, נכון? פתוח, ארבעה צדדים, נכון? יעקב עם הצון, נכון? ואיך יצחק? נכון שהוא קשוח? נעקד? זקן קטן כזה, נכון? בטח? גבורה. אבל רק זה יכול להביא גם אותי. מי יביא את ישמעאל חזרה? אתם יודעים מה זה יעקב במשפט אחד? מה זה יעקב? יעקב זה קינות. יעקב זה חלום כל הזמן. מציאות שתופחת ועוד חלום. ועוד פעם. ועוד חלום ועוד פעם. יעקב הוא האבא היחיד שכל ספר בראשית מקונן. עליי היו כולנה, אל שדי ייתן לכם רחמים, תזכרו רק את המילים שלו. כאשר שאכלתי, שאכלתי. הוא אבי הקינות. אל תירא מרדה מצרימה. אתה יודע מה יהיה במצרים? למה אל תירא? כי אנוכי ארד עמך מצרימה. אתם יודעים מה הפירוש אנוכי ארד עמך מצרימה? המקסימום הסתר פנים יופיע שם. האנוכי השם אלוקיך ארד עמך מצרימה. אבל בזכותך גם השכינה תעלה מהגלות. יעקב זה קינות. יעקב זה האבא שנותן כוח ללילה. יעקב זה תפילת ערבית. יעקב זה אמונתך בלילות. יעקב כל הזמן כוסף. זה מושגים של יעקב. פרשת שבוע. נחשוף. נחשפת לבית אביך. הוא כוסף. אתם זוכרים מה זה קינות? זה הכיסופים. זה המרחק. וככל שאתה מחדיר יותר את עוצמת הטרגדיה, כך אתה קולט יותר את עוצמת המרחק. וכך הכיסופים גדלים. יעקב הוא האבא היחיד שיהיו לו שני שמות בפועל. לא אברהם שהפך לאברהם. לא יצחק לבד. בלילה יעקב, בבוקר ישראל. בלילה רחל, בבוקר לאה. בלילה סולם, בבוקר חלום ונדר. בלילה עתודים נקודים וברודים עולים, בבוקר. בלילה ויוותר יעקב לבדו, בעלות השחר, שריתה, עד שהוא יגיע למראות הלילה בפרשת ויגש. זה רק יעקב. מראות הלילה. שם יאמר לו, אל תירא. חסד, גבורה. אתם יודעים מה זה תפארת? זה החיבור של שניהם. זה מי שיודע איך מרגיש החלב המקורי ויודע מה זה הניתוק. יעקב וישראל. ושלושתם ביחד עוד לא יכולים לקחת את המרכבה. כשעשיו אומר ליעקב, נו, בוא, נשאה ונלך, זוכרים? ואלך לנגדך, בוא. די. בוא נקיים מה שאבא רצה, בוא נביא משיח לעולם. אתם זוכרים מה יעקב יגיד לו? הילדים רכים. הצון והבקר עלות, על איזה ילד רך הוא מדבר? אומרים חז"ל במדרש, אמר לו יעקב, אחי, עוד לא נולד זה שנאמר בו ילד יולד לנו. התינוק עוד לא הגיע. דוד. יעבור נא אדוני לפני עבדו. לך לסעיר, ואני הולך לקונן. זה בסדר גמור. אני הולך לסוכות. אני אגיע ועוד פעם אני אחלום שביקש יעקב לשב בשלווה, ועוד פעם יהיה לי בום. הכל בסדר. העולם הזה שלך, איך אומרים הילדים? קח אותו פור. We will meet soon. הלוואי as soon as possible. אם זה יתעכב, כנראה המשיח הוא עוד יותר גדול. לכן זה מתעכב. כי כגודל הקינות, גודל התיקון. רק מזה יכול לצמוח דוד. אתם יודעים מה זה דוד? אתם יודעים מה זה דוד? אתם זוכרים את הדד? אתם זוכרים שדוד זה או עם וו או בלי וו? זה סוף הסיבוב. לא יודע חסד, גבורה, תפארת ומלכות, אבל זה תינוק, ניתוק, קינות ותיקון. ערב טוב.